עמוד כף, פסקה סמך דלת. וכי דבר זה מחייב אותנו, כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. כלומר, הוא עדיין, למרות שכבר עברנו את הפילוסוף, עברנו את הפילוסוף, הוא עבר הלאה לחכמי הדתות, הוא כל הזמן חוזר לפילוסוף, הוא אומר, איך אפשר לא להאמין לאריסטו בחוכמתו? אמר החבר סמכי, אמנם, כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה, מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, הטריח אריסטו את שכלו, ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. בסדר? איך הוא קורא לזה? הטריח אריסטו את שכלו. כלומר, הכוזרי רבי יהודה הלוי מבין שברגע שהמציאות עצמה, האובייקטיבי, לא מתגלה אליך, הניסיון שלך להבין את פשר האובייקטיבי, להבין את פשר המהות, זה התרחה לחינם של השכל. או כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה שימוש לא נכון בשכל. אתה לוקח את האוצר שיש לך, השכל זה האוצר הכי גדול שאלוהים נתן לנו. זה מכתיב לנו דברים, עושה לנו דברים, עוזר לנו דברים. זה אחד הדברים, אני חושב, הכי הכי חשובים שאלוהים נתן לנו. יש כאלה שאומרים אפילו שזה מה שמייחד את האדם ומגדיר אותו כאדם. יש גדרות כאלה בראשונה. אבל עדיין צריך להכיר במגבלות של זה. נכון? כלומר, אם אדם לוקח את הפלאפון שלו ומשתמש בו בתור כף לאכול את ארוחת בוקר שלו הצהריים, הוא מטריח את הפלאפון. זה לא שימוש נכון בטלפון. הוא הורס אותו. הוא מטריח אותו לדבר שזה לא תפקידו. גם כתוב, יש המושג הזה מטריח, מוזכר איפה? מוזכר בגמרא, על מישהו שמחייב את הקדוש ברוך הוא לעשות נס.
חוני.
נכון? מטריח אותי. כתוב מטריח אותי, גם לגבי חוני, מטריח אתה את השמיים, נכון? גם יש את הסיפור הזה בגמרא, שיש מופיע בשבת אפילו, נכון? כן, שנבראו לו שדיים. נבראו לו שדיים. כמה גרוע אדם זה שהוא מטריח את השמיים לעשות להם נס. עכשיו, מה זה מטריח? אבל לכאורה לשמיים אין גבול ליכולת שלהם. בעיה לשמיים שיצא לו חלב? מה הבעיה?
זה מה שלא צריך לעשות.
דבר שהוא לא מתאים, שהוא לא האופי שלו, הוא לא הטבע שלו. התרחה, אנחנו מדברים עכשיו, זה פרשת שבוע, של ספר שמות. שמה זה, יש מדרש שאומר, מה זה עבודה בפרך? עבודת נשים על האנשים, עבודת אנשים על האנשים. דהיינו?
אנשים ישבו ותפרו.
אנשים תפרו. עכשיו, מה זה תפרו? מה הבעיה? זה כל כך קשה? כן. זה לא קשה פיזית. אבל מנטלית לעשות משהו שהוא לא מתאים לך, זה קשה פי כמה וכמה. עוד אומר, לא קשה פיזי. זה מהתרחה. התרחה מבטאת. מה זה תרחה? תרחה זה לעשות משהו שהוא לא מתאים. הוא לא האופי של הדבר. הוא לא התכונה של הדבר. וברגע שאתה עושה משהו שהוא לא באופי של הדבר, הוא תמיד יעשה בצורה גרועה או לא יעשה. תמיד אומרים היום, בזמן של גאולה, אז זה כבר, באופן טבעי, הגברים צריכים לעשות דברים שאנשים עושות, ואנשים עושות דברים שהגברים תמיד היו רגילים לעשות. ועדיין, צריך לדעת את הגבולות ולדעת את היכולות. אשתי יודעת שכשאני שוטף את הבית, זה לא אותו דבר. לא, אני שוטף את הבית, קלח את הילדים, אני עושה הרבה דברים שבדרך כלל פעם נשים היו עושות, אבל אין מה לעשות, לא מגיעים לאותה תוצאה. שורה התחתונה, בסדר, משלימים, יודעים, אישה יודעת שאני רוצה לעשות את זה, יש לזה מחיר. הבית לא מסודר לגמרי, הילדים, יש לזה מחיר. נכון, צריכים, אני לא בא להקל, אני לא בא לתת תירוץ. אני רק אומר צריך לדעת שכשאדם עושה משהו שהוא לא באופי שלו, לפעמים הוא צריך לעשות את זה. הוא יהיה חייב לעשות את זה לפעמים, אבל זה לא יוצא אפילו. והתרחת השכל, זה, הוא לא הבין שהשכל אין בכוחו, אין באופיו, לחקור את המהות של העולם. כלומר, לבקש מהשכל לגלות לי מה היה לפני העולם ומה יהיה אחרי העולם, מי זה האלוהים ומה הוא עושה, זה דבר שאין בכוח השכל לעשות. לא רק לדבר על אלוהים אמרנו, אפילו לדבר על המציאות שנמצאת פה בחוץ, אתה לא יכול בעזרת השכל. כי תפקיד השכל, אנחנו חוזרים על זה כל הזמן, הוא בא רק אחרי שהדבר קיים. לקבוע שדבר קיים, אין בעזרת השכל. לקבוע שדבר קיים זה בעזרת כוח האמונה. האמונה יוצרת את החיבור שלך אל הדבר, הדבר קיים בתוכך מכוח האמונה, רק אחרי שהדבר קיים, השכל בא וחוקר אותו.
למה? מה הדברים שהשכל לא מפתח לבד? מה?
אין שום דבר שהשכל מפתח לבד. השכל רק חוקר את המציאות הקיימת. הוא לא בא ומתאר לך מציאות שהוא לא מכיר אותה.
והם כאילו, גם לפי דעתם...
הם זה מה שהם עשו.
גם לפי דעתם זה מה שהם עשו?
לפי דעתם, הם באו ואמרו, כן, השכל יכול לחקור את המציאות, שאנחנו לא יודעים עליה כלום.
בעצם אם השכל הוא... הוא ניסה לבריין את האינסוף.
בדיוק. הוא יושב בחדר, היו יושבים עם תלמידים, ואתה קורא, חושבים איך העולם בנוי, מאיפה הוא התחיל, איך הוא השתלשל, מהגלגל הזה, תפתחו רמב״ם. לא צריך לחכות.
ישבו בחדר,
ישבו בחדר וחקרו, וישבו ואמרו, אם זה מתחיל מגלגל כזה, אז זה לא הגיוני. אפשר להגיד שזה מתחיל מגלגל כזה, וגלגל כזה מגלגל גלגל כזה, חייב שיהיה גלגל כזה, ואז אמרו, יש 7 גלגלים, ועוד גלגלים כאלה, ועוד גלגלים כאלה.
בכלל אפשר לדחות את זה, וככה, עם המדע.
בטח שאפשר לדחות דבר כזה, בקלות. למה? כי הניסיוני, מה אומר לך, תשמע, זה לא נכון, אתה רואה שזה לא אמת. כלומר, אתה יכול להגיד, תשמע, ביבי, יש לו שיער לבן, אני יושב בחדר, יש לו שיער לבן, יש לו שיער ירוק, יש לו שיער שחור, יש לו שיער צרום, אתה אומר ככה, אתה אומר לא, הוא בן 50, לא יכול להיות שיש לו שיער שחור, יש לו שיער לבן. אני אומר לך, לא, הוא רק בן 50, יש לו שיער שחור. אנחנו מגיעים לך שעתיים, שלוש, פתאום ביבי בא. אז כל החשבון השכלי שאנחנו עושים, הוא מטופש. למה הוא מטופש? כי אתה לא יכול בעזרת השכל לקבוע משהו שאתה לא מכיר. אחרי שאתה מכיר את ביבי, אתה יכול לבוא להגיד, שמה, זה שיש לו שיער לבן. אז זה מורה על כך שהוא ככה וככה וככה. זה שיש לו צורה כזאת, זה אומר שזה ככה וככה וככה. אבל להגיד מה יש ומה אין, אתה לא יכול להגיד בעזרת השכל. זה התרחת השכל, התרחת השכל. ואמרנו כבר פעם, שהוכחות לקיום האלוהים, אין שום הוכחה ב-100%. אין שום הוכחה כזאת. אי אפשר להוכיח שיש אלוהים, כמו שאי אפשר להוכיח שאין אלוהים. כלומר, יבוא לך בן אדם לא מאמין, אין דבר כזה אדם לא מאמין, אנחנו אומרים, כולם מאמינים, רק לא מודעים לאמונה שלהם, יש לך אדם שהוא לא מחובר לאמונה שלו, אבל יגיד לך, תשמע, תוכיח לי שיש אלוהים, אתה אומר לו, אי אפשר להוכיח שיש אלוהים, כמו שאי אפשר להוכיח שאין אלוהים. אתה דורש ממני לעשות משהו שהוא לא נכון לעשות אותו. לא הגיוני לעשות, הוא התרחה של השכל מה שהוא אומר פה. אתה מבקש ממני לקחת את המכונית ולטוס איתה. אי אפשר לטוס עם מכונית.
איך יודעים שזה קם אצלנו?
אנחנו, אני אומר עוד פעם, אם אדם לא נפגש עם הדבר בעצמו, אז הוא לא מחויב לו. אז זה לא משהו שאתה יודע בשכל, זה משהו שאתה מחובר אליו, אתה נולד איתו.
זה כוח האמונה כאילו?
זה כוח האמונה, זה כוח האמונה שאתה נולד איתו. לפעמים אתה אטום אליו, ולכן אתה לא מרגיש אותו בכלל. לפעמים אתה צריך ללכת להודו, רק בהודו אתה מתחיל להרגיש אותו. אבל, כן, אבל, אבל זה לא, זה לא בא, זה בא לבד.
אבל זה קצת בעייתי, כאילו מה זה בעייתי? כי אתה אומר לבן אדם, אי אפשר להוכיח שיש אלוהים כמו שאי אפשר להוכיח, אז אגיד לך, אתה סתם בלפן.
אני לא סתם בלפן, מכיוון שאני חושב שהיום אפשר להגיע להבנה, כל אחד יכול להגיע להבנה ולהיגיון, זה הוכחה פשוטה. שאני אומר עוד פעם, זה לא הגיוני, זה לא לוגי, זה לא לוגי לבוא ולחשוב שבעזרת השכל אתה יכול להוכיח קיימות של דבר או לשלוח קיימות של דבר. אני אומר, לא על אלוהים רק, אלא על מה נמצא פה בחוץ אני לא יכול.
זה רוב הסיכויים, זה יכול להיות שזה
99%. נכון, אז מה עם רוב הסיכויים? רוב הסיכויים אתה לא מנתח, אני מדבר על מוחלטות. הסתברות אתה צודק, מסכים איתך שבהסתברות.
אבל את הדבר שיש בחוץ אתה יכול לשער אם הוא נמצא ולצאת ולבדוק.
מה, אז אני מסכים.
אלוהים גם אתה לא יכול לצאת ולבדוק אם הוא נמצא. אתה לא יכול לצאת ולהראות.
אתה לא יכול לצאת ולהראות, אבל אתה יכול להיות מודע אליו, להיות מחובר אליו. להיות מודע לקיום שלו. ומודעות לקיום שלו, אתה כן יכול להיות.
אז למה שבן אדם אחר לא יאמין באל ספגטי?
אז מסכים איתך, מסכים איתך. קודם כל, השלב הראשון באמונה, הוא קודם כל להיות מודע לזה שקיים אלוהים. איזה אלוהים? כלשהו. אני לא יודע עליו שום דבר, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני, אם הוא רוצה ממני בכלל משהו, למי הוא פונה, למי הוא לא פונה, אולי הוא לא פונה בכלל. קודם כל להיות מודע לזה שיש מציאות אינסופית בעולם הזה. אחרי שאתה מודע לזה, אתה מתחיל לפתח את זה, להבין מה היא רוצה ממני, אם היא רוצה בכלל משהו, יש לה דרישות ממני, יש לה דרישות ממני. קודם כל להיות מודע לאינסוף. ואני אומר, להיות מודע לאינסוף, זה פשוט מאוד. כיוון שכולנו מודעים לאינסוף. פעם אנשים הפרימיטיביים, בזמן אבות אבותינו, לא היה להם מודעות אינסופית. הם היו חשים את האלוהים בעולם שלנו, אבל הם לא ידעו מה יש מעבר, לא היו מודעים למעבר. היום עם בתחות של המדע, אתה יודע שיש מעבר. ויש מעבר למעבר, מעבר למעבר, וזה לא נגמר. גם המדע אומר שהמציאות היא אינסופית. עכשיו, להתחיל להסביר מה זה האינסוף הזה, ומה הוא רוצה ממני, והאם יש לו דרישות בכלל ממני, או אין לו דרישות ממני, זה כבר שלב ב'. השלב הראשון קודם כל, להבין שיש אינסוף. ואני חלק מהאינסוף. וזה כולם ידעו בזה. יש מישהו שיגיד לך שאין אינסוף? אז אני אשאל אותו, מה יש בסוף? הוא יגיד לי, יש משהו. טוב, אחרי המשהו הזה, מה יש?
זאת אומרת, הסוף...
עוד משהו. אין סוף. האם יש סוף ליקום?
אפשר לדעת.
בטח שאפשר לדעת. אני לא יודע ממה הוא עשוי, אני לא יודע מה יש שם. אבל אני יודע שאין
סוף.
אז יש אין סוף. אז אנחנו מסכים. קודם כל יש לנו הסכמה.
לא, אבל הוא יכול...
שכולנו מאמינים באין סוף.
אבל הוא יכול להגיד ש...
למה? כי כל פעם שתגיד לי שיש משהו, אני אגיד לך מה יש אחרי המשהו הזה.
הוא יכול להגיד שיש אין סוף. זה כמו ש... תיקח נמלה ותשים אותה על כדור הארץ.
כן.
זה ענק, אין מצב שהיא תצליח בחיים להקיף את כל כדור הארץ.
לא, אני לא אומר שיש משהו גדול.
אז הוא יכול להגיד, אנחנו קטנים ויש שיקום ענק, שבאיזשהו שלב הוא נגמר, פתאום אנחנו זה מיליוני שנים.
מה קורה אחרי שהוא נגמר? מה קורה אחרי שהוא נגמר?
יכול, אז הם יגידו לך.
מה יש שם? מה יש אחרי שהוא נגמר?
כלום.
מה זה כלום? גם כלום זה משהו.
למה לא?
כי כשאומרים כלום, הכוונה היא ריק. מה זה ריק? ריק זה אומר חלל שלא מכיל בתוכו מציאות שאותה אנחנו מכירים. זה ריק, נכון? כלומר, אם אני שואב מפה את כל האוויר, נכון? שואב מפה את כל הזה, יש פה ריק, אבל יש פה משהו. לפעמים אני שואב את זה בצורה מלאה, עד כדי כך שהדפנות נדבקות אחד לשני. זה ריק מוחלט, אבל מה שאחרי זה? עוד ריק, עוד ריק. יכול להיות ריק.
מה הבא שאני אומר לך אין כלום?
כי המושג הזה אין כלום, הוא לא, לא נתפס על ידינו. זה כמו להגיד יש אין סוף. כלומר, מה זה אין כלום? מה יש שם? כלום, מה זה כלום? מה זה כלום? נגיד זה הנקודה שבה נגמר העולם. מה יש מפה עלה אחרי זה? מהתהום הזה? מה יש? טוב, אבל יש משהו. אתה קורא לזה כלום, אתה קורא לזה טוב ובואו, אני אקרא לזה ריק, הוא יקרא לזה אין סוף. הוא יכול לקרוא לזה משהו, יכול לקרוא לזה כלום, אבל יש משהו, ומה שאחרי זה, עוד משהו כזה, ועוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, אין סוף. הביטוי הכי קולע לפי דעתי, הוא אין סוף. עכשיו, מישהו אחרי יקרא לזה, לא יודע מה, אבל יש, ויש, ויש. יש כאלה שאומרים שהריבוי של יש, זה שמיים. שמיים זה ריבוי של יש, בהיפוך אותיות. שם יש. ויש שם, שם שמיים, והמציאות האינסופית הזאת שהיא לא נגמרת, כולם מאמינים בה. עכשיו, אומר אותם, זה לא משהו לוגי, בוא אני אוכיח לך שיש או אין. אנחנו תבולים בתוך המציאות האינסופית הזאת.
שמיים זה גם יש, אבל זה גם אותיות כאילו של יש שם.
נכון, נכון, זה שמעתי השבוע גם. שמיים זה המהות של המציאות, והשם, דיברנו אז שהשם, שם של כל דבר זה המהות שלו. ולכן השמיים של המציאות זה המהות של כל המציאות שלנו. שמעתי את הרב קלמן ביר, אני חושב, אומר את זה, אם אתם מכירים, קרן ביבנה, הוא מדבר בכל חי, אני חושב גם. כן? אז הוא מאוד יפה, הוא דיבר, אני חושב ממש דיבר על זה. אז יש לו סיפורים יפים.
זהו.
אה? לא יודע, אני שומע אותו לפעמים בקולך, אני יודע גם שמעלה בקרם ביבנה. עכשיו, מה זה יגיד? קודם כל, שלב א', להבין שיש אינסוף. תקרא לזה טבע, תקרא לזה חורים שחורים, תקרא לזה יקום, תקרא לזה כלום. אבל זה דבר שהוא לא נגמר. זה ברור שזה דבר שהוא לא נגמר, והוא אינסופי, וזה ברור גם שזה משהו שאין לנו יכולת לתפוס אותו. כלומר שכל הדברים שאנחנו מכירים, הם מתחילים ונגמרים. למרות שאנחנו יודעים שכל הדברים מתחילים ונגמרים, אני יודע, אני מודע, אני מאמין, שמעבר לזה יש גם משהו. כי אם תגיד לי אין, אז אני עוד פעם, אני אשאל אותך, אז מה יש שם? יש כלום, זה גם משהו כלום. כשאתה אומר כלום, אתה מתכוון לה ואגיד, בחדר הזה אין כלום, נכון? כי החדר הזה הוא ריק, אבל יש את החלל של החדר. נכון? עכשיו, גם אתה אומר, מעבר לזה יש כלום, אז אתה אומר, בסדר, אין פה עננים, אין פה כוכבים, אין פה גרמי שמיים, אין פה מה שאנחנו מכירים בתור שבילי חלב, אין פה חורים שחורים, אין פה כלום, אבל יש פה חלל. והחלל הזה הוא חלל אינסופי. כיוון שגם אם תגיד לי שהוא נגמר פה, אז גם אחריו יהיה עוד חלל ועוד חלל ועוד חלל. החללים האלה הם דברים אינסופיים שלא נגמרים אף פעם. אז שורה תחתונה, כל המציאות מאמינה ומקבלת שיש אינסוף. אחרי שאתה מבין שיש אינסוף, זה שלב א'. שלב ב' יהיה להבין האם יש שם באמת משהו? האם אני יכול לתאר לעצמי מה יש שם? אם אני לא יכול לתאר. האם זה אומר לי משהו? האם זה תובע ממני משהו? לא תובע ממני? מה אומרים בהודו על, על, על אותו מציאות אינסופית? מה אומרים באנגליה? ומה אומרים אצלנו על המציאות האינסופית? ואז אתה בודק וחושב, האם מה שאומרים אצלנו זה מתאים, לא מתאים לך? מתחבר לך, לא מתחבר לך? הגיוני, לא הגיוני? מסתבר, לא מסתבר? עד שלאט לאט אתה מקלף את השכבות, מאפשר לאמונה האמיתית שכבר אמרה עוד פעם, היא נטועה בתוכנו, היא רק מסתתרת. לא בוא ולחשף. אז זה רק בשלב ב'. שלב א', קודם כל להבין, להיות מודע, שאנחנו חלק מהאינסוף.
איך אתה מגיע מהמודעות הזה שאינסוף הזה שיש הקדוש ברוך
הוא? מכיוון שאני קודם כל לוקח את זה כנתון שיש אינסוף וכולם מודיעים בו, רק נותנים לו שמות אחרים. אמרתי, אחד יקרא לזה טבע, אחד יקרא לזה בודה, אחד יקרא לזה אללה, אחד יקרא לזה גד, כל אחד נותן לזה שם, אחר יקרא לזה אינסוף. ואתה בתור יהודי, אתה בא ואומר עצמך, אני רוצה לבדוק. אתה יוצא למסע רוחני של בדיקה, או מסע פיזי, שאתה עולה כל מיני מקומות בעולם, שואל כל מיני אנשים, מה הם חושבים, מה הם מכירים על אותו מציאות אינסופית. אתה גם יכול לשאול את אבות אבותיך. ואת רבותיך, מה חושבים על המציאות האינסופית? אתה הולך ומשווה, מה הכי מסתבר, מה הכי הגיוני? כל שדבר יותר מסתבר, אתה גם יותר מתחבר אליו. אבל אמרנו, ההסתברות השכלית היא לא זאת שגורמת לך להתחבר לדבר. הפוך, ההתחברות השכלית היא עוזרת לך לקלף את הקליפות. אתה הולך ומקלף את הקליפות, מקלף את הקליפות, מקלף את הקליפות, עד שאתה מגיע לאמונה האמיתית שלך.
מה, מרגישים את זה ממש?
כן. כמו שאדם הוא יותר רוחני, יותר מודע לעצמו, יותר מחובר לעצמו,
כל מי שבאות
יותר מרגיש את זה. כן, את האל שלו.
אמרנו שזה רק על ידי שאתה לא מתורה.
עכשיו, אני עוד פעם, יכולים להיות גם דמיונות. כמו שאמרנו קודם, אדם יכול לקחת סמים, ואין גם בלי סמים, ואטמוספירה רוחנית מסוימת שמחמת לך דבר מסוים. וזה בלבולים, שינויים. יכול להיות שיהיה אטמוספירה רוחנית של אנשים מסביבך שאומרים א', ב', ג', כולם אומרים א', ב', ג', אז אתה גם אומר א' ב' ג', כי התרגלת. אבל אנחנו מאמינים, עוד פעם מאמינים, שאי אפשר לאורך שנים, אלפי שנגיד א' ב' ג', וזה ישתות, וזה ישרוד לנצח. מכיוון שדבר שהוא לא נכון, הוא מתפרק. אין לו עמידה, כי הוא לא קיים בתוך המציאות.
איך הנצרות
מפסיקה? היא מתפרקת. היא מתפרקת. מאז, נכון שיש מיליארדים, לא מיליון, מיליארדים, אבל היא הולכת ומקבלת טרנספורמציה משנה לשנה. בשנים הראשונות היא החזיקה מאוד חזק. היה שלב מסוים שהתחילה הרפורמה. הרפורמה, יש קתולים ויש רפורמים. ברגע שעם ישראל התחיל להתקבב חזרה לארץ ישראל, זה היה אחת המכות הכי גדולות לנצרות.
כמו שהם שינו משהו.
והם שינו הרבה. שינו הרבה. כל הנצרות בנויה על זה שאלוהים עזב את עם ישראל. עכשיו, ברגע שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז זה סותר את הנצרות. נושא את אבן בנייה, הבניין הראשונה שנצרות אומרת, עם ישראל לא התנהג יפה, לכן הוא צריך להיות מושפל. הוא צריך לגלות מארץ ישראל. פתאום ישראל חוזר לארץ ישראל, ולא רק לתל אביב ולחיפה, הוא חוזר גם לירושלים ולחברון. מה מסתדר? לא הגיוני. אתה צודק שיש היום הרבה, חלקה זה מסורתיים של נצרות. כלומר, הם קוראים לעצם נוצרים, אבל הם לא באמת מאמינים במה שנצרות. הם לא מבינים מה שנצרות אומרת. אתה לא יודע עד כמה מיליוני אנשים בעולם, אני יכול להביא להגזים, מיליוני אנשים בעולם, מדקלמים את האמונה שלהם בנצרות, והם לא, הם לא באמת מחוברים לנצרות. הם לא יודעים מה היא אומרת אפילו. נתקלתי בזה כשלימדתי גרים שבאו מרוסיה. אתה צריך להסביר להם מה זה הנצרות, הם לא יודעים מה זה הנצרות. והם דבקים, הם דבקים לנצרות, הם סובבים מצלבים בצורה אדוקה. כן?
יש ספרים לנצרות
ולישראל כמו שערב? לא, יש את הברית החדשה לנצרות, ויש עוד כל מיני כתבים חדשים של כל מיני אפיפיורים שבאו אחר כך, אבל הברית החדשה והתנך זה הבסיס שלהם, שבו הם עברים. יותר מזה, כל האוניברסיטאות שבעולם התפתחו מהכנסיות, כלומר שבהתחלה כל הידע, כל החוכמה, היו אצל אנשי הדת במנזרים. היו את הכפריים שהם לא עסקו בכלל בלימוד. מי שעסק בלימוד להעביר את הידע האנושי, זה היו הכמרים והנזירים. אלפי שנים, אני אומר לך אלפי שנים, מהקמת הנצרות. עד שבאו שלב מסוים החליטו להפריד, שיהיה הפרדה. בשנים הראשונות לא הייתה הפרדה. והמדע והדת היו ביחד. עד כדי כך שמישהו שהוא לא, ברגע שגילויים מדעיים שלא התאימו לנצרות, אז הם היו מוצאים להורג. גלילאו גלילאו, מפורסם. נכון? מפורסם, דיבר על זה שכדור הארץ מקיף את השמש, ולא השמש מקיפה את כדור הארץ. לא מסתדר להם. אבל הרבה גילויים היו שם. מכיוון שהידע האנושי והחוכמה האנושית הייתה נמצאת אצלם. אם אתם מכירים את הסמל של האוניברסיטה, שמי שקבל תואר שלישי, מכירים את זה? זה כזה עיגול שמעליו ריבוע. זה הסמל של תואר באוניברסיטה, אם אתם מכירים. עיגול כזה, כן, ריבוע ושרוך, בדיוק. מה זה הכובע הזה? זה כובע של כמרים.
מה, זה שקבלים היום בארץ, אבל.
בכל העולם, לא רק בארץ. ושאלה עצומה, אם אפשר ללבוש את זה. אין שם חוקות הגויים. זה בא מאיפה, זה בא מזה שאנשים, התארים הראשונים, היו תארים של כמרים. והם קיבלו את התואר של הכמורה, ביחד עם התואר של ההשכלה. בשלב היה הפרדה, אבל שימרו את הסטטוס הזה, את הגלימה, ואת הכובע, בשביל לבטא את היתרון שלהם על האנשים הבארים. הם לקחו את הכובע של הכמרים אליהם. עכשיו, אצל האסלאם יש בעיות יותר גדולות. כלומר, אצל האסלאם יש בעיות של הרבה דמיונות. כלומר, הם לקחו, יש להם את הקוראן, שהקוראן זה דברים שנכתבו עדי מוחמד ואחריו, ואחר כך יש כל מיני, ליד אלף הבדלות כמו המדרשים. עשו כל מיני, כמו תורה שבעל פה כזאת, עשו כל מיני סיפורים, סיפורי אלף לילה ולילה, ממש דברים מטורפים, משוגעים, דמיוניים, בצורה קיצונית, ועל הרקע הזה התפלגו השיעה והסונה, כמו ששומעים לפעמים שיעים וסונים, השיעים זה אלו שמאמינים בצורה מוחלטת בסיפורים האלו, והסונים הם אומרים, לא, שטויות. בלבולי שכל. והם יכולים להרוג אחד את השני בגלל זה. יש בעיראק, היום, מאוד היום, עד היום, מאות אנשים נהרגים על זה. כל הערבים מתחלקים לחלוקה של שיעים וסונים. איראן זה שיעים, סונים זה המדינות יותר מתונות, והם נופלים על הקטעים האלה.
סיפורים שיש
בהם
מוסר כאילו?
כן, סיפורים מוסר ושמחייבים אותך, ממש סיפור אלף לילה בלילה, דמיונות. והם ממציאים את הסיפורים בהתאם לצרכים שלהם. כלומר, בקוראן לא מוזכרת בכלל, בכלל, הקדושה של הר הבית. אז היה צריך להמציא כל מיני סיפורים בשביל להגיד שהר הבית הוא חשוב. אחד מהדורות, קם אחד השכם, שגר בארץ ישראל, והחליט שהוא צריך ליצור מוקד לכל האסלאם שיהיה פה בארץ ישראל. בשביל שיבואו אליו. כי אם זה ימשיך להיות במכה, אז מכה תהיה, שם היה שלטון על כל הערבים. אז הוא בא והחליט, והתחיל להפיץ כל מיני סיפורים על הקדושה של הר הבית. עד אליו,
לא מוזכר שום דבר בקוראן.
לא, כן. לא מוזכר שום דבר בקוראן.
מוחמד והססה בכותל, זה...
אני בא לדעת לך סוד, גם אצלנו עשו את זה. מי עשה את זה? בתנך, מי עשה את זה? לא, אחר כך? אחר כך. ירובעם? ירובעם בן נבט. הוא בא ואמר לעצמו, נסיים בזה, אני נמצא בבית אל, וכולם עולים לירושלים, הולכים לרחבעם, ואף אחד לא יישאר איתי. ברגע שבית המקדש בירושלים, אנשים כל הזמן הולכים לירושלים, צריכים לעלות שלוש פעמים לרגל, עולים לרגל לירושלים, אז כל עם ישראל יהיה עם רחבה, אף לא הייתי. הוא שם, כתוב, שם פסלים, שם גם גדרות, ושם שומרים, שעם ישראל לא יוכל לעלות לירושלים, ובנה להם אלטרנטיבה בבית אל ובדן. ואמר להם, זה ירושלים האמיתית עכשיו. הפסלים בבית אל ובדן, הם המרכז הרוחני שלכם. ובאמת, העבודות זרות האלה היו לאורך שנים, מאות שנים. היו בבית אל ובדן, במות, עם אותם פסלים. הוא אמר להם, יש לזה שורש, בזמן מתן תורה. הוא שם פסלים של עגלים. הוא אמר, מאז כבר זה קיים. ולמה הוא עשה את זה? בשביל לשמר את הכוח הפוליטי אצלו. אז בואו נחזור עוד פעם לסיכום רק. התרחת השכל. התרחת השכל, אמרנו, מה זה התרחת השכל? שימוש בשכל שאינו כפי האופי שלו. והאופי, התכונה, היכולת השכלית, אמרנו, היא באה רק אחרי שדבר קיים, ולא להגיד מה קיים ומה לא קיים. בסדר? אז להתראות שבוע הבא, וזאת השם יום שלישי.